בעיקר על שלושה דברים, העולם עומד, על, על התורה, על הלימוד חסדים, ואחר כך בסוף הפרק יש על שלושה דברים, העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. כן. אבל מי שהסדר אינו בדיוק אותו סדר, אבל שני המשניות יש להם אותו נושא. על שלושה דברים העולם עומד, המשנה הראשונה, על התורה, על העבודה ועל דין חסדים. תורה, עבודה גם חסדים, אלו המידות של האבות. תורה זה מידתו של יעקב, עבודה של יצחק, ודין חסדים של אברהם, זה ידוע. אחר כך בסוף הפרק המשנה אומרת על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, זה מקביל למה? על הדין, על ה...
באמת ולשלום.
על הדין, על האמת ושלום. הדין זה העבודה, אמת זה תורה ושלום זה אמת חסדים. מה ההבדל שיש בין שני המשניות האלה? קודם כל המושגים של המידות עצמם הם, המושגים הם מושגים אחרים. תורה זה מקביל לאמת, עבודה זה מקביל לדין, וגם חסדים זה מקביל לשלום. אנחנו תופסים לכאורה שזה דומה מאוד, כן? אבל יש חידוש כזה. וההבדל השני זה במשנה הראשונה, על שלושה דברים העולם עומד, ובמשנה השנייה, על שלושה דברים העולם קיים. מה ההבדל בין עומד וקיים? מה יותר חזק?
העומד זה מלכתחילה, וקיים זה שהוא...
עומד זה סתם עומד, כמו שלא אמרת. יש עמודים, כן? אבל קיים זה קיום נצחי. אז ההסבר לפי המערב בדרך החיים הוא ככה. יש שלוש מידות שעליהן העולם עומד. תורה, עבודה ולימוד חסדים. אבל צריך לאחד אותם. כשהתורה היא לחוד, והלימוד חסדים לחוד, והעבודה לחוד, זה עוד לא קיום העולם ממש. כן? צריך שהחסד יהיה קשור לדין חסדים, קשור לתורה ולעבודה וכן הלאה, כן? העבודה קשורה לתורה ולייחוד המידות. במילים אחרות, יש לנו שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, אבל ישראל זה הייחוד של שלושה מידות האלה, וזה ידוע לפי שיטת המערב. אך יוצא כי הדין זה העבודה, אבל עם שילוב של חסד ואמת. אמת זה התורה, אבל עם שילוב של עבודה ומוד חסדים וכן הלאה. זאת אומרת, ייחוד המידות מביא לקיום וביסוס יותר חזק של, של העולם. אז לכן, אם האמת הוא בלי קשר עם החסד, זה מביא מידת הדין במושג הרגיל, כן, הדין הקשה, וראינו את הסדר הקרונולוגי גם כן בחיי האבות של המידות. וצריך להיות, להתחיל בחסד כדי שהאמת תהיה אמת קשורה לחסד, וזה נקרא חסד הדין. נתחיל ככה עכשיו, מעלת החסד שהוא מתעלה ומתרומם למעלה. ופה במושגים של הקבלה, חסד מחד גדולה. לפי אתם זוכרים הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעבוד, זה סדר של המידות, של המידות. אז אחר כך נלמד בתוך הנושא איך חסד מחד גדולה, באיזה מובן. יש כמה פסוקים אני מבין. אני אביא פה את ההסבר של המלבים, שמסביר את ההבדל בין המושגים האלו של גדולה והתרוממות. זה מושג גדול ורם. פה המערב משתמש במושג רם, מכיוון שהוא רוצה להסביר שזה מתחיל באברהם, ששמו היה אב-רם, אב-רם. אחר כך נראה בגמרא את המקום של כל העניין. טוב, מערת החסד שהוא מתחלק ומתחומם למעלה. לא רק שמעלת החסד היא להיות כפרה, כמו שראינו בפרק הקודם, אלא התעלות ממדרגה למדרגה. זאת אומרת, הוא מתקרב יותר ויותר למחשבת הבריאה, למחשבה של הבורא, עולם חסד בנו. ונתחקר כמה דברכות, רבי נתן אומר, מנעים שאין הקדוש ברוך הוא מועז בתפילתם של רבים, שנאמר, הם אל כביר ולא אימס. הפסוק הזה, הם אל כביר ולא אימס, נמצא בספר איוב, ורש"י מפרש, לא אימס, תפילת הרבים לא אימס. אבל אני לא מצאתי את הקשר בין הפסוק וההסבר של הגמרא. השאלה של הגמרא זה, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים, שנאמר, הן אל כביר לא אימס. אפשר לפרש גם כן בתפילתו של יחיד, כלומר דווקא בתפילה של רבים. ולא מצאתי מפרשים על זה, אבל ההמשך הוא ככה. שנאמר, הן כביר לא אימס. וכי פגע בשלום נפשי, מקרב לי, זה פסוק בתהילים, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה, בגמילות חסדים, ומתפלל עם הציבור, תהילו פדרי ובניי מבין האומות. אז פה הגמרא מוסיפה על חסד ואמת, זאת אומרת תורה וגמילות חסדים, מוסיפה עוד מידה אחרת, תפילה בציבור. לפי הפירוש של המחשב על המקור בגמרא, זהו זה שאומרת המשנה באבות, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. בזמן שבית המקדש קיים, עבודה זה פשוטו כמשמעו, ועכשיו שאין בית המקדש קיים, במקום עבודה באה תפילה בציבור. לכן המקור בגמרא לברכות, מדברת על אותן המידות שבאות בבת אחת. קודם כל המערב התחיל בתורה וגמילות חסדים, ואחר כך בפרק השני פה הוא מסביר את העניין במלואו, יש גם חסד וגם תורה וגם תפילה בציבור במקום עבודה, זאת אומרת גם עבודה שהיא תפילה בציבור, שיש להם אותה מעלה. המעלה הראשונה זה כפרה, והמעלה השנייה זה התעלות, התרוממות. כן, זה מובן. אז פה הוא המקום. אז זהו ההסבר של המערב. ורצו גם בזה שהשכינה עם ישראל בגלותם. הוא מתחיל להסביר את הספר של הממרא, כל העוסק בתורה ומתחסדים. הוא מתפלל עם הציבור כאילו פדרי ולבניי מבין אומות העולם. לפי פשט הפסוק בביטולים, הפסוק אומר ככה, פדה ושלום. נפשי, פדה בשלום נפשי, מי קרב לי, קרב זה לשון קרב, לשון מלחמה, כי ברבים היו עמדי, כי ברבים היו עמדי, זה הרמז לתפילה בציבור, ברבים היו עמדי, פדה בשלום, שלום לפי הפירוש של המחשה, שלום זה תורה. כי התורה מביאה לשלום. תורה שלמה, כלומר, תורה שיש עימה גם דברים חסדים וגם עבודה נקראת שלום.
תלמידי חכמים אומרים שלום בעולם.
מה?
תלמידי חכמים אומרים שלום בעולם.
כן. כן, באותו כיוון. זאת אומרת, המטרה של התורה זה להיות תורת שלום. איך לתקן את השלום בעולם. זה היעד של התורה. כן, אפשר לשאול את זה למאמר של רבי עקיבא, ואתה לארח לקומך, זה כלל גלות בתורה. המצב הטבעי בעולם זה מצב של מלחמה. אז מטרת התורה זה לתקן את השלום בעולם. יש דרשה שלמה של המהר"ל, אני חושב שזה נמצא בדרוש על המצוות. זה בספר אחר לגמרי. והוא מסביר את זה, כי השלום אינו טבעי בעולם. המצב הטבעי בעולם זה המצב של אי שלום. לא רציתי לומר מלחמה, אבל זה דעות, זה מצב של מלחמה. ולכן הוא מסביר, בפרט את הפסוק, עושה שלום מברומיו, הוא יעשה שלום עלינו. באמת זה, כל שלום זה נס. במרומים, זאת אומרת, בעולמות העליונים, יש שלום. הקדוש ברוך הוא עושה שלום בשמיים. ואנחנו מתפללים שהוא, מי שעושה השלום במרומיו, והשלום הוא טבעי בעולם שלנו, שהוא יעשה שלום גם כן עלינו. זה נושא בפני עצמו. אז ההסבר של המחשה הוא ככה, פדה בשלום נפשי, זה רמז לתורה, מקרב לי, זה רמז לגמות חסדים, כי ברבים היו עימדי, זה רמז לתפילה בציב. אז המהר"ל רוצה קודם כל להסביר למה הגמרא אומרת, כאילו פדה לי עם בניי מבין האומות. וזה כל הנושא של הקטע הזה. ורצו גם בזה שהשכינה עם ישראל בגלותם. וזה ידוע, כשישראל הם בגלות, השכינה היא עם ישראל בגלות. אולי למדנו פעם את העניין הזה, כן. כן, נגענו בעניין הזה. וצריך לתת לשכינה לצאת מהגלות הזה. זאת אומרת, המושג הוא יותר חמור ממה שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים להבין את זה ככה. עם ישראל הוא בגלות, אבל יש לו הגנה, נאמר, בגלות, כי השכינה היא עם ישראל בגלות, כדי להגן על ישראל. זה הפשט הרגיל. אבל העניין הוא קצת אחר, הפשט האמיתי, אפשר לומר, הוא קצת אחר. כל עוד שישראל הם בגלות, גם השכינה היא בגלות, במושג של גלות של שכינה. זאת אומרת, אינה במקומה האמיתי בעולם. מבינים את זה. ולכן, צריך לגאול את השכינה עצמה. ראינו הרבה פעמים את העניין. והמהר"ל מסביר, ואף שאצלו יתברך לא שייך שעבוד, מאחר כי שכינתו עם ישראל, השם הם בגלות, נאמר על השם יתברך כך, יתברך כך. ויש בזה רמז למה שאמרנו. כי כאילו, כביכול, אם אפשר לומר, השכינה היא בשעבוד, כל עוד שישראל הם בגלות בשעבוד אצל אומות העולם. וכך שיש קיבוץ ישראל אל השם יתברך, כאשר הציבור מתפללים, דבר זה הוא יציאה מפיזור ישראל, אשר הם פזורים בין האומות, והוא נחשב פדיון מבין האומות. זאת אומרת, המצב הוא ש... מיד הוא מסביר את זה ככה, ודע, לעניין הגלות, מה שישראל הם בין האומות, ואף אם הם אלף ביחד, נקראו פזורים בין האומות. הרבה פעמים ראינו את זה. המצב של הגלות, במצב של הגלות אין כלל ישראל, יש פיזור של עם ישראל. אפילו הם רבים מאוד. אבל יש מצב מיוחד שבא, אם אפשר לומר את זה, כתחליף לכלל ישראל, זה בית הכנסת. תפילה בציבור. וצריך להבין למה, לפי המהר"ל. כשישראל מתפללים יחד, אז לפי המשמעות של הפסוק, אז אומות העולם יודעים שאף על פי שישראל הם בגלות, השכינה אינה בגלות. זאת אומרת, התפילה בציבור מביאה לגאולה של השכינה. זה עדות של ישראל שהם שייכים לקדוש ברוך הוא. ואף על פי שהתקופה של עם ישראל בדרך זו נגמרה, זה ממשיך גם כן, ואף על פי כן זה ממשיך, מבחינת אחרית הימים,
באמת, היו הימים של ישראל על ארצו, אבל יש סגולה של עם ישראל שיש לו את הבחינה של אחרית הימים שאין באומות העולם. באומות העולם, כל אומה ואומה, יש לה דברי הימים שלה, ההיסטוריה שלה, וכשזה נגמר, נגמר. אבל בישראל יש נצח ישראל, ויש עניין של אחרית הימים שממשיך בתקופת הגלות. והעדות בזה זה התפילה לקדוש ברוך הוא, אף על פי שהציבור הוא נמצא בגלות, זה כמין כביכול פדיון של השכינה שהיא בגלות. כיוון שהפסוק אומר, כי ברבים היו עימדי. כולם רואים שישראל הם עם הקדוש ברוך הוא. וזה המצב של התפילה בציבור. כן?
למה דווקא תפילה לא שם צורה?
מה?
מה אתם אומרים תפילה לשם צורה?
לא, כי זה, התפילה זה סמל, סימן למה שאמרנו, העבודה. כל עבודה שהיא בציבור, זה אותו סימן. באמת, העיקר פה זה כשישראל בונים את הציבור. וזה סימן שהם יוצאים מתחת שלטון. מבחינת יחיד, כל יהודי שנמצא בגלות הוא תחת שלטון האומות. וזה יותר חמור מזה, תחת שלטון השר של האומה, תחת המזל ש... אתם יודעים מה אומרת הגמרא בשבת? אין מזל בישראל, יש מחלוקת, אין מזל בישראל או יש מזל בישראל. אז המסקנה של הגמרא היא, כשעושים רצונו של מקום, אין מזל לישראל. אבל כשהם רוצים, עושים רצונו של מקום, יש מזל לישראל. ואם כן, אנחנו לומדים הרבה דברים מזה. לעשות רצונו של מקום, זה לא להיות תחת שלטון המזלות. מה זה שלטון המזלות? זה השרים של אומות העולם. זה ברור. המצב של הגלות זה נקרא שלא עושים רצונו של מקום. מקום פשוטו כמשמעו. המקום זה ארץ ישראל. המקום. במובן הפשט של המילה. ירושלים, כן.
עכשיו
מזה
רצונו של מקום?
מזה אנחנו לומדים. מה זה? כשיש מזל לישראל, זאת אומרת שישראל הם תחת השפעה, תחת שלטון של המזלות, כן? על ארץ ישראל אין מזל, נאמר. לפי הפסוקים, לפי. יענה השם תמיד אל הארץ הזאת. ואשר חלק להם זה להחצותם, לגוייהם, מלשון אותם. כל אומה ואומה יש לה מזל מיוחד ויש שר ממונה על האומה. זאת אומרת, זה רצון הבורא היחיד, אבל הרצון לאומה המיוחדת הזו. כן? אבל כחלק השם עמו, אין אמצעי בין הקדוש ברוך הוא וישראל, אבל בין הקדוש ברוך הוא, רצון הבורא היחיד והגורל וההיסטוריה, התהליך של כל אומה ואומה, יש אמצעי שהוא השר הממונה על אותה אומה. כן? ובעולם העשייה, בעולם התחתון שלנו, זה בא דרך השפעת המזלות. וכל ארץ יש לה השפעה מיוחדת של מזל מיוחד. זה ידוע, כן. אז כשהגמרא אומרת, כשאין עושים רצונו של מקום, יש מזל לישראל. יש כמה הסברים בסוגיה שמה, אבל מה שקשור לעניין שלנו, שזאת אומרת, הם נמצאים תחת שלטון המזל המיוחד לאותה מדינה שהם בגלות שמה. זה ברור, כן? לכן, אני לא יודע אם נגענו בזה פעם, המקובלים אסרו את התפילה בכוונות, בכוונה, במובן של כוונות הקבלה, מחוץ לארץ ישראל. במיוחד מחוץ לירושלים, אבל בדרך כלל מחוץ לארץ ישראל, כי זה מסוכן. מכיוון, כי התפילה בכוונה היא יותר חזקה, והיא מתקבלת, אם אפשר לומר. אז השפע הזה בא לגוי שהיהודים נמצאים שם. זאת אומרת, התפילה בכוונה, כי אפשר להסביר את זה ככה, בונה מין צינור שדרכו בא השפע דווקא לאותה אומה. אז ישראל מקבל את המעשר מזה, אבל אפילו המעשר הגויים לא נותנים. זאת אומרת, זה מסוכן, זה הולך, כל הברכה הזו הולכת לאותה אומה. מבינים את הרעים אותנו. זאת אומרת, שמה זה יצליח. ומה שהמתפלל מבקש, הקדוש ברוך הוא נותן את זה דרך המזל לאותה אומה. אז יש הבדל בין תפילה של יחיד ותפילה של ציבור. כשיש תפילה של ציבור, זה העדות ש... כי ברבים היו עימדים. זה העדות שהם מוצאים בשעת העבודה מההשפעה של המזלות האלו, משלטון הגויים, והם שייכים לקדוש ברוך הוא. אז לפי השאלה שלך אפשר לדייק את זה. זאת אומרת, כל מצווה שהיא בציבור. לכן הוא אומר תפילה בציבור.
עכשיו שחלק מעם ישראל חזר לארצו, השכינה נמצאת גם כן מהם ש...
זאת אומרת, אי אפשר לדבר על חלקים, כן? אבל נאמר, זה האחוז השייך לישראל שחזר נמצא כבר בארץ ישראל, והאחוז ששייך לה, כן, רוב, אם אפשר לומר את זה, כביכול, רוב השכינה היא עוד בשירות הגויים בגלות. כן, זה הדבר הוא פשוט מאוד, זה תלוי במניין הנפשות שנמצאות על ארץ ישראל.
אם הדבר דומה בשבת, שישראל מתנסים בשבת, יוצאים עם
מן הגיהנם.
לא, מן הגלות, כמו שבתפילה בציבור, יש מידה של גאולה בעצם התפילה, אז גם השבת שאין לה גויים.
כן, אפשר לומר את זה, זאת אומרת, המצב של שבת עצמו מוציא מן הגלות, כן. וגם מה שגמרא אומרת, אפילו הרשעים שנמצאים בגיהנם, יש שני סוגים של רשעים בגיהנם, אפילו הם נחים קצת בשבת, יוצאים מהמצב של הגלות. גלות וגיהנם זה כמעט אותו דבר, כן. ויש מקור בזה במדרש, שהקדוש ברוך הוא שאל את האבות מה הם מעדיפים לזעם, כן? ושאל לאברהם, ליצחק וליעקב, מה אתה מעדיף, גיהנם או גלות, כן? סוף סוף הם העדיפו גלות, אבל לא רואים את ההבדל, כן? כל כך, כן? טוב, יש הרבה הסברים על זה, זה לא נעשה.
כיוון שהמקום זה ארץ ישראל, עכשיו אתם מבינים מה קורה כאן,
שמעלה ואומר
את הקהילות,
האוסף
של פרטים,
למצב
של כלל,
מחוץ לארץ ישראל. טוב, לכן הוא אומר, אני אומר את המילה, לפי ההסבר שלו, זה, הוא אומר כאילו, כביכול, זה תחליף. זאת אומרת, ברור שהמצב הוא המצב של גלות, אבל בשעה של התפילה בציבור, אז יש קצת גאולה של השכינה שמדברת. במצב
של...
אבל זה דווקא בציבור. אפילו התפילה עצמה אין לה אותו כוח. לכן הוא מביא את הפסוק הזה, כי ברבים היו עימדים. יש כוח של התורה, כוח של גמילות חסדים, ויש, וזה החידוש במקור הזה בגמרא, ויש הכוח של התפילה בציבור. על התפילה בציבור אמרו בגמרא שזה פדיון השכינה כולה. טוב, ופה אפשר ל... בקשר לשאלה שלך, לפי הפשט של המערב, ברור שיש אפשרות להסביר את זה או בשיטה גלותית או בשיטה ארץ ישראלית, כן? אבל הכיוון הכללי של כל המערב לא נותן לי לדעות. זאת אומרת, זה ברור שהוא מסביר את זה, כי כשהשכינה היא בגלות, זה לאו דווקא להיות מגן על ישראל, כן? לא זוכר בדיוק את המקור, כשישראל מגלים. טוב, תראו את זה במה שמביא רש"י בפרשת ניצבים, כן? בפסוק שאומר
ושר השמש שביתך, וישיב ונאמר, הוא מביא את המקור. אז השכינה היא בגלות עימם, עם ישראל. אני חושב שכדאי להבין על זה, את זה, מושג של גלות של שכינה. גלות של שכינה זה מצב נורא לעולם כולו. השכינה אינה במקומה, אז העולם לא יכול לתפקד כמו שצריך. כן, הגענו לעניין הזה הרבה פעמים. אז פה יש חידוש. התפילה בציבור כאילו, כאילו זה כבר מעין גאולה של, של אדם. והם מתאספים, אמנם כאשר הם מתפללים עם הציבור, והם מתאספים ומתקפסים אל השם, זהו יציאה מן רשות האומות והתעלות מביניהם, מבין האומות, שהם יוצאים מרשות האומות אל השם. וכשהם עצמם יוצאים מרשות האומות, זה כמין התנחתה בגלות, במצב של הגלות, אז עמם השכינה יוצאת גם כן מהשירות שלה, מהגלות שלה.
מה?
נכון,
יש כן. אם כן, פחות חשבו את התפילה בצביל בארץ ישראל,
מה שלא יש לי? לא, לתפילה בציבור יש מעלה בפני עצמה.
כן, אבל המעלה הזאת...
המעלה הזאת היא בגלות.
אם יוצאים מהגלות, אז לאן הם מגיעים? איזה מצב?
זה מצב של שחרור. שחרור מעול ה... זאת אומרת, הזהות שלהם, יש חידוש, שינוי, אבל חידוש, התחדשות בזהות שלהם. יוצאים מן העיר של הגויים, נכנסים בבית הכנסת, אז הם מוצאים את עצמם במקדש מעט. גאים זה, מה? זהו, היו אומרים את זה בלועזית, החצת של ארץ ישראל, זה הבית הכנסת בגלות, בתכלית, כן. זה המושג של מקדש מעט. אני זוכר שכך היה בגלל שהיו נכנסים לבית הכנסת, כאילו היו נכנסים בירושלים. היה גם כן שלט מזרח. טוב, ועל דבר זה, יש ראיות פשוט ברורות. על דבר זה, זה מוסר על כל שלושת המידות. תורה, גמילות חסדים ועבודה. עבודה זאת אומרת, עכשיו תפילה בציבור. ועל דבר זה, יש ראיות ברורות, דכתיב, צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת, זה למדנו כבר, כן? צדקה תרומם גוי. ועוד כתיב, הולך צדקות דובר משרים וגומר. רואים מרומים, לשקול, מה כתוב פה? צבעים מסגרו. בכל הדברים האלו, גמילות חסד, מידת אברהם, שנקרא אב רם, שהיה מתעלה ומתחומם בשביל מידה הזאת. טוב, אז פה אני רוצה להסביר מה שאומר המלבין על המושג הזה. הוא אומר, מידתו של אברהם זה הגדולה. ואנו מוצאים את זה בכמה מקורות. בכל מקום, ועשה אותך לגוי גדול. וזה מתחיל במידתו של אברהם שהיא הגדולה. האל הגדול, הגיבור והנורא, זה מקביל למידות של האבות. אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, האל הגדול. אלוקי יצחק, האל הגיבור, ואלוקי יעקב, הנורא. זו הגבלה מדויקת. אז, המלבין מסביר על הרבה פסוקים של ספר תהילים שאנחנו מוצאים גם את המושג של גדולה וגם את המושג של רוממות. מה ההבדל? הגדולה זה מי שהוא גדול הוא רחוק, אבל אפשר להשיג אותו. אפשר להיות קרוב. גדול אבל קרוב. רם אי אפשר להגיע. מבינים את ההבדל. ויש בעיקר שני פסוקים, כי גדול השם בציון
ורם הוא על כל העמים. זאת אומרת, היחס בין הקדוש ברוך הוא וישראל הוא יחס של גדולה. כי גדול השם בציון, בציון הוא גדול. זאת אומרת, רם, אבל אפשר להגיע, וזה נקרא גדול. אבל על העמים זה רם, אי אפשר להגיע. תפסתם את ההבדל. והוא מבין, לא? כי ורם הוא על כל העמים. אז הוא מביא עוד פסוק שני.
גם היהודים שבתוך העמים?
אפשר להגיע עד כאן, כן? אפשר להגיע. קצת רחוק, אבל אפשר. מכיוון שלמשל פה יש לנו דוגמה, בשקילה בציבור יש קשר של חסדים, כן, של גדולה. אז הוא מבין, הפסוק השני שאומר, כאילו ישראל אומר לעמים, גדלו לשם איתי ומרוממה שמו יחדיו. אתם רואים שוב פעם, גדולה ורוממות. גדלו לשם איתי, זאת אומרת, תסכימו איתנו, איתי ישראל, שהשם הוא גדול, שלא צריך אמצעי, שאפשר, שיש יחס, שיש השגחה, כן, גדולה. ואנחנו נסכים איתכם שהוא גם כן רם. גדלו לשם איתי, ומרומם השמו יחדיו. וזוהי הגדרה של הגדולה. הגדול האמיתי הוא הגדול שיש לו יחס עם הקטן. רם אין לו יחס עם הקטן. זו התרוממות שהוא מתעלה למעלה למעלה. וזה המושג שהמהר"ל משתמש באותו מובן פה. למשל, אנחנו לומדים את זה בפסוק על משה רבנו. וידל האיש, כן? מה? וידל האיש ויצא אליך. יש פסוק קודם שאומר וידל הילד. ואחר כך, זה בספר שמות. ואחר כך, כמה פסוקים אחר כך, וידל האיש ויצא אליך. שמעתי פעם איזה הסבר על זה. מה זה גדולה? זה לצאת אל האחים. וידל האיש ויצא אליך. כי תראו את זה הגדולה האמיתית, להיות קרוב לקטן. וזה החידוש של המושג גדולה בהגדרה של מידת החסד. זהו זה החסד, החסד האמיתי, להיות גדול. אני שוב פעם חוזר להגדרה. איזה שבח יש לומר מהקדוש ברוך הוא שהוא גדול, אבל צריך להבין את המושג גדולה בלשון הקודש. גדולה זה רם. גדול במושג הראשון של המילה, אבל בבחינת מידת החסד. זה הגדולה האמיתית. ורש"י מביא את הפירוש שמה, הפסוק הראשון, ויגיד על הילד, זה בקומה, כן? והפסוק השני, בגדולה. אם אני זוכר את זה, אפשר להעלות את זה. תראו שמה במקור ברש"י. זהו העניין של הגדולה. אז פה נתחיל לזה, כן?
זה הפירוש של מה שכתוב, שבכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא שם, אתה מוצא
את גדולתו. יש גם כן מה שאנחנו אומרים בהלל. המקביל לשבת, המשפיל לראות. לא, זה בהפך. המשפיל לראות, אבל...
המקביל לשבת.
המקביל לשבת, כן. אף על פי שהוא מושב עוזו ברובי מרומים, הוא משגיח. זה הגדולה האמיתית. וזה מתחיל באברהם אבינו. ולכן הבשורה על אברהם זה ועשך, ועשך לגול גדול.
אבל למה נורא זה יעקב?
מכיוון שזה מידתו מידת אמת.
למה אמת זה נורא? למה אמת זה נורא?
מידת הדין זה נורא. מידת הדין זה יותר מנורא, זה פחד, פחד יצחק. יש מדרגות גם בחרדה. מכיוון שיעקב אמר, מה נורא המקום הזה?
אז אמת זה פחות מפחיד מה זה דין.
האמת שבאה מהחסד. זה העניין שלנו. ברור, האמת שבאה מהחסד, כן. אני רוצה להסביר את זה שוב פעם. אברהם מתחיל בחסד. אז מידת הדין שבאה עם יצחק, זה אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, זה מידת החסד שהולידה את המידת הדין של יצחק. דין שאינו קשור למידת החסד, זה דין של של עשיו, כן? יש דמים. ראינו לנו על זה פעם. יש, זה כל הסוד של עקדת יצחק. צריך לעקוד את מידת הדין, למתן את מידת הדין. אז מי יצחק לפני העקדה יוצא את מידת הדין בכל תוקפה, וזה אסון לעולם, כן? אחרי העקדה, אז מידת הדין היא כבר, איך אומרים את זה?
מתונה.
היא קצת מתונה, אז מי יצחק מאחרי העקדה בא דוד המלך. ויש מקור בגמרא שאומרת שנאמר אדמוני לעשו ונאמר אדמוני לדוד. אבל לדוד נאמר אדמוני ויפה עיניים. זה מידת הדין הרפה, הרפה, כן? אז מלכות שיוצאת מעשיו, זה מלכות הרשחה, זה אדום, כן? מלכות שיוצאת מדוד, זה מלכות האמיתית, כן? אבל זה בא אחרי העקדה. זאת אומרת, עשיו זה כמין טיפול של מידת הדין שאינו בן אברהם. יצחק זה מידת הדין שהוא בן אברהם, לכן הוא בעל העקדה, כן, יצחק. והגמרא אומרת שדווקא עשיו יצא לתרבות רעה ביום מיתתו של אברהם. כל עוד שאברהם היה חי, הוא לא יצא לתרבות רעה. כל עוד שבנוכחות אברהם, הוא לא יכול, לא היה יכול להכחיש את מציאות הבורא. על יד אברהם אי אפשר להכחיש את זה. ביום מיתתו של אברהם יצא לתרבות רעה ואמר, אני הבכור. אבל הבכור האמיתי הוא מי שמכיר בזה שיש אחד לפניו, יש אחד, יש בורא.
רש"י ילך לך קצת משמע הפוך, שאברהם מת 5 שנים קודם.
כדי?
כדי ש...
שלא יסתער מתרבות רעה של... כן, אבל יש מקור שאומר שכל העניין של... נזיר חדשים, זה היה הארוחת אבל של אברהם אבינו, כן? אז בא מן השדה באותו יום, באותו יום אמר, הנה אני הולך למות, למה לי בכורה, כן? הוא מאז בבכורה. אבל אני חושב שזה השלב שמגיע את זה ככה, הבכור האמיתי, זה מי שמכיר שיש אחד, כי זה אותיות ב' כף רש, כן? מתחיל ב2. ב' זה 2, כ' זה 20 ור' זה 200. הבכור האמיתי הוא השני, לכן הבכורה ניתנה ליעקב, והוא השני. מעביר ראשון ראשון. מי שמעביר הראשון הוא הראשון. אז אני חוזר להקבלה שעושה הגמרא בין עשיו ודוד. וזה זה ממש חשוב מאוד להבין את זה, כן? היהדות שוללת את המלכות, עמידת הדין האדומה הזו של אדום, כן? זה מלכות הרשחה, אבל מלכות בית דוד זה עמידת הדין שבאה מהחסד, כן? בית דוד יפה עיניי, ומבינים את ההבדל. כי זה פלא, דוד היה אדמוני כמו עשיו, אבל היופי שלו זה היופי של החסד, של החן והחסד, כמו שאומרים.
זה כמו... יצחק. אפשר לומר שדוד, כמו שדבר לו, זה אותה מידה? אלה תולדות יצחק, אברהם, חסד, דוד ודודי?
לא, אני אביא את המקור של בעל הטובים שמה, ותראו מיד מה זה. ההסבר הוא ככה, פשוט מאוד. מי יצחק, ממידתו של יצחק, יש שתי אפשרות. או עשיו זה מלכות הרשחה, מידת הדין זה אכזרי, כן? הדין נותן. ככה, אנחנו רואים את זה גם במדינה. במדינה יש דין, כסף. ודין מה? וככה חוק, כן? אז זה מביא לכל האסונות שבעולם. כך כתוב בחוק, כן? זה מידתם, כן? כן? זה מלכות הראשון, כן? מדינת חוק, כן? זה אסון, כן? כי אם כך כתוב בחוק, אפשר גם לגרש יהודים מארץ ישראל, כן? אז מי יצחק יכול לצאת עשיו, וזה מלכות הרשע, ודרך יעקב סוף 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 אלה תולדות, אלה תולדות, אלה תולדות, התולדות מלא זה תולדות של דוד. תראו את זה בספר רות, כן? אז שם כתוב תולדות מלא. יש רק תולדות מלא ואלה תולדות אשר יברת, ויברעם. אחר כך כל מילה תולדות יחסר. חסר זה חסר, זה תולדות ישמעאל, תראו את זה בחכמים. חסר גם הוו של אחרי אתה וגם הוו של לפני אתה, כן? זה חסר זה חסר, זה ידוע, כן? ואלה תולדות מלא, זה תולדות פרץ של דוד יוצא מבועז, כן? אז זה ההבדל, ובעל התורים אומר, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, זה בסוף פרשת חיי שרה, סמוך ל... לא, אלה תולדות יצחק, לומר לך, כשיפול ישמעאל, אז יבוא משיח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. אז הוא קושר את דוד ליצחק. כך אומרים, קושר או מקשר? קושר, כן. זה קשר. וזהו. אז מידת הדין, ייחוד, זה מביא למלכות הראשונה. אז צריך דין שבא מחסד. אז זה מביא לאמת האמיתית. אבל אמת לכוון, שהיא מידת הדין בכל תוקפה, בלי שום קשר לחסד, זה אסון. דיברנו על זה בשיעור הקודם, שמוצאים שיטות דומות לזה, כן? שהדין הוא הקובע וכן וכן. אבל דין שלא בא מחסד, מבעל חסדים, זה קטסטרופה לעולם. וצריך לא רק להסתייג ולהיזהר מתלמידי חכמים, שלא יודעים את המקורות האלה, שקודם כל חסד, אחר כך הדין הוא אמת. ואם הדין בא לפני החסד, זה אסון לעולם, זה חורבן העולם. מכל מקום האמת הוא האמת, כן? אבל איזה סוג של אמת?
איך אמרנו בן אדם?
מה? זה מביאים סוף סוף לשנאת ישראל. מה? לא דווקא אלימות, שנאת ישראל, פירוד בעם ישראל בשם התורה. כי העמדה היא פשוטה מאוד. כך כתוב, הדין אומר כך, ופושע ישראל הוא פושע. שוכחים שהוא מישראל, כן? הוא פושע, רשע, חילוני, חולני וכן הלאה, כן? אבל איפה החסד? זה צריך להתחיל בחסד, אז האמת הוא אמת האמיתי. ואם לא כן, אם אין האלף של האמת, כולם יחד, נשאר מת.
איפה מלבין מסביר מה שהרב הסביר בשביל המלבין?
מה?
איפה מלבין מסביר את מה שהרב אמר קודם?
בפירושו על הפסוקים האלו במספר
שלי. בחשם הגדולה?
כן, כן. זה נושא חשוב מאוד, כן? ההגדרה של הגאולה, אני בעצמי לא מצאתי אותה הגדרה רק במלבין באופן ברור מאוד. זה, הגדולה האמיתית זה הגדולה של בעל חסד. הוא יותר גדול, אבל הוא משגיח על הכתב, הוא מתקשר לכתב. כן, כן, זה ההסבר שאמר על פה, כן? וישראל גול גדול. ההתחוממות של עם ישראל באה מהחסד שלו. ואין חסד, אלא חסד של אברהם. אותו אברהם שמתחיל גם בחסד וגם בתורה. ונראה את זה מיד בעולם. זה ההתחוממות של עם ישראל על הגויים. אבל נראה בשלושה קווים, אפשר לומר. קו החסד, קו התורה, וקו התפילה בציבור, העבודה בציבור, זה המקור של הגמרא, כן? אז נמשיך. אני חוזר על זה, וכל הדברים האלה, כי גמילות חסד, מידת אברהם שנקרא אברהם. אחר כך אני אחזור על המקור בגמרא, על שמו של אברהם, הגמרא אומרת, קודם כל נעשה אב לארם, אב לארם, ובסוף נעשה אב לעולם כולו. זה מקור חשוב ללמד את זה. פה הוא מסביר אברהם, שהיה מתעלה ומתרומם בשביל.